שלום וברכה, אנחנו נמשיך היום בלימודנו המרתק בספר דרך השם מאת רמח"ל. אנחנו עדיין בחלק הראשון, אבל בפרק השני. וזה אמור גם לאלה שהם מאחרים. כן. אם כן, אנחנו בחלק הראשון, בפרק השני. וכשאני אמרתי אבל בפרק השני, זה מאוד משמעותי, בגלל שהפרק השני אומר את ההפך הגמור ממה שאומר בפרק הראשון. הפרק הראשון מדבר על אלוהים, הפרק השני מדבר על הבריאה. לא הבריאה בתור העולם, אלא באקט הבריאה, מעשה לברוא. והאקט של הבריאה הוא מנוגד להגדרה של אלוהים, אם אפשר להגיד כך, שראינו בפרק הראשון. הפרק הראשון מתאר את האלוהות בתור מי שאיננו זקוק לזולתו כלל. בשפה של הפשטנים קוראים לזה טרנסנדנטיות. כלומר, האלוהים הוא למעלה מכל השגה, למעלה מכל צורך. נדמה לומר שזה אלוהים שהפילוסופים מאוד מזדהים איתו, אלוהים שאין לו מה לתת לנו, ובוודאי איננו זקוק לנו. לעומת זה, הפרק השני מדבר על איזה נתון שהיהדות ממוסרת אותו, והוא שהעולם נברא. עולם נברא, איך שלא תהפך את זה מכל צד שהוא, זה אומר שאלוהים יצא מעצמו. נכון? או יוצא מעצמו. כלומר, יש איזו פנייה, שקשה לציין אותה בזמן כמובן, אבל יש איזו פנייה של האלוהות אל מחוץ לו, והפנייה הזאת, איך שלא ננסח אותה, היא סותרת את העובדה שריבונו של עולם הוא נפרד לבדו. עד כאן מובן? קוראים לזה בשפה של הפשטנים, שאלוהים הוא אימננטי. כלומר, יש שיטות שונות בעולם, יש אומרים שאלוהים הוא אימננטי. יש אומרים שאלוהים הוא טרנסנדנטי. מובן? ויש אומרים שלפי היהדות, אלוהים הוא גם טרנסנדנטי וגם אימננטי. מה? אני, קשה לי על השאלה שלך. הרי הסברנו את המושגים האלה בתחילת השיעור, אז למה, למרות שהסברתי אותם, אתה שואל, סימן שאינך מסכים עם ההסברה שלי, או שיש לך הבנה, או שאני לא מבין את השאלה.
אני לא
הצלחתי. טוב, אני אגיד את זה במילים יותר עמוקות. טרנסנדנטי, רחוק. אמננטי, קרוב. זה מילים קשות יותר. עכשיו, יש למילים טרנסנדנטי ואמננטי יתרון. הם משמשים לדייטים. בדייטים זה עושה רושם מאוד טוב. כן, תגיד רחוק או קרוב, מה זה נותן? לא משהו. כן, אבל אז בסדר, אז טרנסנדנטי, נבדל, כן, בשפה של המהר"ל, הנבדל. והעומד לפני עצמו, כמו שהוא אמר לפני כן, כן, בסוף פרק ראשון. מה אנחנו יודעים על הקדוש ברוך הוא? שמציאותו, שלמותו, הכרח ימצאו, יהיה אותו בלתי נתלה בזולתו, פשיטותו וייחודו. כל הביטויים האלה, לא משנה עכשיו מה ההגדרה המדויקת שלהם, ראינו את זה בהרחבה פעם שעברה, הפעם שעברו, בכל מקרה זה מורה על אלוהים שהוא רחוק מן האדם, רחוק מן הבריאה בכלל. ואילו ברגע שאתה אומר שאלוהים בורא, אז תדע אותו אמננטי, דהיינו, מתפשט, מתגלה, מופיע, יש כמה שיטות איך לומר את זה, אבל זה פחות או יותר חוזר לאותו הדבר. את הפרדוקסליות הזאת רבי יהודה לוי ביטא במשפטו המפורסם, יא, אנא אמצאך, מקומך נעלה ונעלם. ואנא לא אמצאך, וכבודך מלא עולם. כלומר, יש פה סתירה פנימית. לכן, אני אמרתי שיש מספר שיטות בנושא הזה. השיטה הראשונה אומרת שאלוהים הוא רק טרנסנדנטי. יש אומרים שאלוהים הוא רק אמננטי. יש אומרים שהיהדות אומרת שאלוהים הוא גם טרנסנדנטי וגם אמננטי. אבל יש עוד אמירה אחרת בשם היהדות, שמצאתי אותה אצל יהודי גדול, פרופסור אנדרי נהר, זיכרונו לברכה, שהסביר את זה כך. אמר שלפי היהדות יש שלושה סעיפים לדבר הזה. א', אלוהים הוא טרנסנדנטי, ב', ובכל זאת, ג', הוא אמננטי. כלומר, ובכל זאת, הסעיף השני הוא בעל תוכן עצמי. יש איזו פרדוקסליות מובנית באמונה היהודית שקושרת את שני הקצוות. כמו שלמשל אתה אומר בפיוט אדון עולם. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נעשה בחפצו כל, או כחפצו כל, תלוי לפי הגרסאות, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה, והוא יהיה בתפארה. והוא אחד ואין שני, להמשילו, להחדירה. וואו, כשאתה אומר דברים כאלה, אתה מיואש על המקום. והוא אלי, וחי גואלי, וצור חבלי, יום צער, בידו הפקיד רוחי, וכו'. בואו, זאת אומרת, יש, המחבר של אדון עולם, שאנחנו לא יודעים בדיוק מי הוא, ביטא כאן הבחנה בין הכרה פילוסופית עליונה, לבין הכרה קיומית של אלוהים שקרוב אליי. ברור? זה מובן הנקודה הזו. אז כך שהמושג בריאה הוא דבר קשה ביותר. יש לציין שיש פה כותרת. הכותרת של פרק שני היא בתכלית הבריאה. כלומר, זה כבר מסבר. זאת אומרת, לא רק שאתה אומר שאלוהים בורא, אתה אומר גם שיש לו תכלית בדבר. כן. אני לא יודע למה זה קשור. אני ממליץ כשאנחנו לומדים משהו שנלמד את הדבר עצמו ולא למה הוא קשור. בסדר? כי זה רק יסבך אותנו. כן, בבקשה.
מי סופר שאלוהים אימננטי?
הסטואיקנים. זו הייתה
מה? מה זה אומר?
זאת הייתה שיטה פילוסופית במקדם שזיהתה את אלוהים עם השפע החיים שבעולם. יש כמה גרסאות של הדבר הזה. למשל, זה נמצא גם אצל הטאואיסטים במזרח. זה נמצא במידה רבה בהינדואיזם, יש כמה כיוונים כאלה. הפנתאיזם של שפינוזה גם כן בכיוון הזה.
זה עבודה זרה.
זה עבודה זרה קוסמית. ההוויה כולה כאלוהים. כן? אלוהים, הטבע, אחד דומה. כן. אז כך שאנחנו כאן עוסקים במושג מאוד מאוד לא פשוט. כן, בבקשה.
למה רב...
של תכלית הבריאה?
לא, של הטרנסנדנטי, אבל רצה להיות אימננטי לכם.
זה הצ'ונט, מה שדיברנו על הצ'ונט. כן, זה כשאני דן בשאלה של תכלית הבריאה, אז אנחנו דנים בשאלה נוספת, האם אלוהים צריך אותנו או לא צריך אותנו. נכון? ואז אני רגיל, כשאני דן בשאלה הזאת, להביא את משל הצ'ונט, המפורסם, שהפך להיות יסוד תיאולוגי אצלנו, נכון? אבל כאן אני דן בשאלה אחרת, עצם המושג של בריאה, ברור שהוא עוד יותר קשה. זאת אומרת, הוא לא קשור לשאלה האם הוא צריך אותנו או לא, האם בכלל זה אפשרי שהוא יצא מעצמו. מובן? אני שואל שאלה שורשית יותר, קדומה יותר. תהיתי? אוקיי. טוב, אז אם כן, האם ייתכן שיהיה מחוץ לאלוהות? כן? זה בעצם המשמעות של השאלה. האם ייתכן שיהיה מחוץ לאלוהות מישהו? או משהו. או. והדבר הזה הוליד כמה כיווני מחשבה בעולם. השאלה הזאת היא מאוד לא פשוטה. אם יש שיטה שקוראים לה הקוסמיזם. הקוסמיזם אומר אין עולם. כן? אין. קוסמוס. הקוסמיזם אין עולם. נראה לך שיש עולם? באמת אין. מה יש רק? יש אלוהים. יש שיטה כזאת. יש שיטה הפוכה, אומרת, רגע, אם אתה אומר שאם יש עולם, לא כמו שאם יש אלוהים, לא ייתכן שיש עולם, והרי אנחנו רואים שיש עולם. מסקנה, אין אלוהים. קוראים לזה אתאיזם. בסדר? זה שתי הקצוות של האמירה הזאת. עכשיו, יש אמירות באמצע. יש ביהדות כמה הצעות. למשל, רבי חיים וולוז'ין, בספר נפש החיים, מסביר שמצד אחד יש רק אלוהים, אבל מצד שני יש אלוהים ועולם. כלומר, המציאות היא דואלית, היא דו-ערכית. יש גם צד כזה, יש גם צד כזה. יש השיטה בנושא הזה של רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב אומר, באמת אי אפשר שיהיה אלוהים בכל מקום. חייב להיות שהוא יפנה. מצד שני, לא ייתכן שהוא לא יהיה בכל מקום. אז זה יתיישב רק לעתיד לבוא. ככה הוא אומר, לעתיד לבוא תבין. כעת אתה לא יכול להבין, כי צריך להגיד שני הפכים. או? יש שיטה שקוראים לה פן-אנתאיזם, הכל באלוהות. כלומר, שהשורש של המציאות בתוך האלוהות. ועוד ועוד ועוד. בסדר? אגב, אני רוצה בהקשר הזה רק להביא לכם, על יסוד הדברים האלה שאנחנו אומרים עכשיו, יש הוכחה שהביא ניטשה שאין אלוהים. רוצים לשמוע הוכחה שאין אלוהים? בטח, רוצה, אה? פחות תוכל לאכול שרימס. סוף סוף. כן. ניטשה אומר דבר פשוט מאוד. מה השאלה פה? הלו, מה השאלה? ודאי פרק ב'. זו שאלה. ניטשה אומר, אם יש אלוהים, איך לא אקנה בו? הרי הוא השלמות המוחלטת. אני רוצה שלמות. והוא שלמות בלתי ניתנת להשגה, בהחלט, באופן מוחלט. יוצא לפי זה, שמציאותו של אלוהים עושה לי רע. והרי זה סותר את הנחת היסוד שאלוהים הוא טוב. מסקנה, אין אלוהים, מה שהיה להוכיח. הוכחה טובה, לא? כן, מה אתה אומר?
למה הנחת היסוד שני שזה שאלוהים
טוב? אם אתה אומר שאלוהים הוא לא טוב, אתה צריך לנסות כל לסיבוך אחר. כן? אבל ניטשה הוא עבר כבר את השלבים האלה, הוא כבר הגיע למסקנה, אם יש אלוהים זה מושג של טוב, אבל זה טוב כזה שהוא סותר את עצמו, כיוון שהוא עושה לירה בעצם מציאותו, כי אני מקנה, מסקנה אין, בסדר? או האלוהים הטוב הוא לא קיים, נגיד, בסדר? יש כאלה שאמרו שיש אל רע שברא את העולם, יש גם דברים כאלה. עכשיו, זה שופן אומר משהו. אבל זה טענה מאוד יפה, לא? כן? נכון.
מסי לא קיים כי מסי...
מסי? כן. לא, אבל נגיד ככה, זה הכל במסגרת היש, זה בסדר. כלומר, אפשר להגיד העולם הוא רע, אבל אל תגידי שיש אלוהים מאחוריו, משהו כזה. כן, טענה זו נראית לכם או לא? לא? אז למה הרב קוק התייחס אליה ברצינות? מה, אלוהים מתייחס לטענות לא נכונות? הרב קוק התייחס לטענות לא... וואלה, איך זה החליק לי, וואלה.
אבל נגיד לכם את השאלה
זו נשאלה בספר הקדוש, אורות הקודש. רגע. הנה. בעמוד שין צדיק זין של כרך ב' אומר הרב, יש יצר הרע נסתר מאוד במעמקי הנפש, קנאה, מרכבת עצמות, המביאה רפיון ומחשקים לכל רעיון של אורה. הקנאה היא מוזרה, רבים לא יכירוה, מפני שישנם כמה גורמים שמונעים את הסף. מפני שישנם כמה גורמים שמונעים את השפה מלהביעה, אבל היא ישנה, נרדמה היא במחבואי הנפש האנושית, והיא יוצאת לפעמים בצורות שונות חוץ מצורתה האמיתית, כדרכן של כל התוצאות של הקנאה, שאינן מתלבשות כי במלבוש נוכרי ונושאות עליהם תמיד שם זר. הקנאה המוזרה הזאת היא הקנאה באלוהים. האדם מקנה הוא באלוהים, על עושרו האינסופי, על שלמותו המוחלטת. הקנאה הזאת, כן? רואים שהרב קרא את ניטשה, נכון? לא, זה לא מרקס. יש לו מספיק התמודדויות עם מרקס גם במקומות אחרים. תשאיר את מרקס בצד, בינתיים אנחנו מדברים על ניטשה. בסדר? הקנאה הזאת גורמת הקמימות הדעת וחשקת המחשבה, טמטום השכל ורוגז הרוח. וכשכל האמצעים אינם מספיקים להכיל את זעמה, היא מסיימת בכפירה מוחלטת. כדי להסיר מהנפש הכואבת החולת הרכב את העוקץ של הקנאה הדוקר נורא. אז מה תגיד לניטשה? אכלת אותה, אתה לא אלוהים. זה לא ככה. חייבים לענות על השאלה הזאת. הרב קוק קונה בהמשך. כן? בבקשה. מה? מה עונה? מה, אתה לא רוצה להישאר כופר? טוב, בסדר. הרב קוק אומר שכל ההבחנה הזאת של ניטשה, שהוא מקנה באלוהים, זה בגלל שהוא ואלוהים זה שניים. אבל אם הוא כלול באלוהות, אז אין לו במה לקנה. גם הוא גילוי אלוהות. הוא חלק מזה. אז אין מה, אין מה לקנה. אבל זה אומר שצריך לשנות את התפיסה. כן. מה? נכון, בסדר, אז זה דיברנו בהקשר אחר. כן, מה אתה אומר? לרצון ל? לדבקות. כן, אפשר לקרוא לזה ככה. זה אחד מאופני הדבקות. עכשיו, בכל מקרה, למה אני מספר לכם את זה? כי אז עולה השאלה, אם יש כל כך הרבה תפיסות של אלוהים, כבר תוך כמה דקות הספקנו לדבר על מספר תפיסות, ואם נרצה נדבר על עוד תפיסות. נשאלת השאלה, אז מי צודק? כן, אבל מה הוא אומר? זה נכון שהרב קוק צודק, אבל השאלה מה הוא אומר? לפי הרב קוק, התפיסה של האלוהות היא חייבת להיות נכונה מכל צד. כלומר, אם יש תפיסה של אלוהים שאיננה גורמת לי עונג, סימן שהיא לא נכונה. ומאחר ואין שום תפיסה שתגרום לי מכל צד עונג, יוצא שכל התפיסות הן חלקיות. כל מה שאתה אומר על אלוהים הוא נכון בהקשר מסוים, לא מוחלט. במילים אחרות, אסור, כשאתה מדבר על נושאים כל כך עליונים, כל כך שורשיים, אסור בתכלית האיסור להיות דוגמטי. כי ברגע שאתה דוגמטי, שאתה קובע מסמרות למחשבה, אוטומטית אתה מגיע לעבודה זרה, לסבל וכדומה. עד כאן ברור. במילים אחרות, מה שצריך בשביל ללמוד עניינים עמוקים, זה תכונה בנפש שקוראים לה חוש הומור. אם יש לך חוש הומור, יש לך סיכוי להתחיל להשיג משהו. לכן ההשגות העליונות תמיד קשורות לצחוק, מה שיוצא מן החוק. ולכן אומר התלמוד שרק לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא צוחק, צחוק אמיתי, צחוק על בריאותיו. או אמר רבי עקיבא, שחוק וקלות ראש מרגילין את האדם לערווה. מה זה ערווה? מה שמסתירים, כמו הנסתר. תורת הנסתר זקוקה לשחוק וקלות ראש. עד כאן מובן? טוב, אחרי כל האמירות האלה אנחנו נכנסים עכשיו אל הנושא שלנו. הפרק מתחיל בכותרת, בתכלית הבריאה. שימו לב שהשאלה כיצד ברא איננה מטרידה את רמח"ל. לפחות הוא לא מכניס את זה פה. איך ייתכן בכלל בריאה? אבל הוא מיד עובר לשאלה של תכלית הבריאה. האם רמח"ל מתחמק? תשובה, כן, בוודאי שהוא מתחמק. אבל למה? הוא צודק שצריך להתחמק. בגלל שהשאלה האמיתית איננה האם אלוהים יכול לברוא, אלא בשביל מה הוא בורא. היה גוי אחד בשם אמנואל קאנט. הוא אמר שיש בתבונה מה שנקרא אנטינומיות. מה זה אנטינומיה של התבונה? שאלות בלתי פתירות. יש שאלות שהן במהותן לא ניתנות לפתרון על דרך השכל. אחת מהאנטינומיות, יש ארבע אנטינומיות סך הכל, אחת מהאנטינומיות, אומר קאנט, זה השאלה אם העולם קדמון או מחודש. שאלה עתיקה. האם העולם התחיל? או שמה העולם תמיד היה. אומר קאנט, זאת שאלה בלתי פתירה. קוראים לזה אנטינומיה. הרמב״ם קורא לשאלות כאלה מעמד שכלי. כלומר, מקום שבו השכל עומד. עכשיו נשאלת השאלה, אם זה נכון מה שאומר קאנט, אז איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? מה, הוא לא קרא את ביקורת התבונה הטהורה? שזה אנטינומיה? מה, ככה עושים? בוראים את העולם בלי לשאול את הפילוסופים? התשובה היא שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא עשה את זה מסיבות מוסריות ולא מסיבות מטאפיזיות. כלומר, יש איזו תכלית מוסרית בבריאה, והקדוש ברוך הוא אומר, אני בורא את העולם מסיבות מוסריות. הקושיות שיש על זה, יכתבו דוקטורטים כדי לתרץ את זה, אבל בינתיים אני רוצה לברור. עד כאן מובן. לכן, צודק רמח"ל, מה שצריך לברר זה קודם כל, מהי תכלית הבריאה. אחר כך נדבר אם זה אפשרי בכלל או לא. עד כאן ברור? טוב. זה בסדר? אני יכול להמשיך? מה? נכון, יפה מאוד. יש שאלה בכלל, האם אפשר להגיד, לקדוש ברוך הוא שיש לו תכלית למשהו. הרי תכלית זאת סיבה. זה אחת מארבע הסיבות שלפי אריסטו, כל דבר יש לו ארבע סיבות אפשריות. הפועל, החומר, הצורה והתכלית. מי שפועל את הכיסא, זה הנגר. החומר של הכיסא זה העץ, צורת הכיסא זה מבנה, משטח עם רגליים, והתכלית לשבת. בסדר? בלי כל ארבעת הדברים האלה לא היה כיסא. אם כן, כל דבר יש לו, יש לו סיבה, והכיסא, הישיבה זה נקרא הסיבה התכליתית. אז גם לעולם בכללו יש סיבה תכליתית, לשם מה זה קיים. זה בניגוד לדעת הרמב״ם. הרמב״ם אומר, בקשת תכלית לזאת המציאות זה טעות. אי אפשר לחפש סיבה. כי כך רצה. רמח"ל ואימו המקובלים לא מסכימים עם הרמב״ם, אומרים יש תכלית. אבל ייתכן שזה מה שאתה אומר. אנחנו לא מדברים על הסיבה לבריאה, אלא מהי הסיבה בתוך הבריאה, אולי. כן. מה יעשה הרמב״ם? כשנלמד מורה נבוכים, אנחנו נדון בשאלה הזאת. בסדר? לבריאות. מה? כן. יפה. אנחנו לא מסוגלים להבין את השיקולים של הקדוש ברוך הוא, ואף על פי כן אנחנו כן יכולים להבין. כלומר, כן, יפה. זאת אומרת, אחרי שאנחנו מבינים שאי אפשר, אנחנו מבינים מה שאפשר. כן, ואצל רמח"ל זה מאוד הגיוני. כלומר, זה המושג של בריאה, צריך להבין מה המשמעות של של המושג בריאה. בריאה זה הענקת מציאות לזולת. איך קוראים לזה בשפה של בני אדם? הענקת מציאות לזולת. חסד. זה החסד היותר גדול שיכול להיות. זאת אומרת, המציאות, כלומר, אם יש, אני רואה אדם רעב ואני נותן לו לאכול, אז האדם כבר היה קיים, הרעב כבר היה קיים, עכשיו אני בא למלא את החסר. אבל עצם הענקת, עצם המציאות, זה חסד עוד יותר גדול. כך שיש היגיון אצל רמח"ל בדברים שהוא אומר. ברגע שאמרת בריאה, אמרת תכלית של הטבה, כמו שאנחנו נראה עוד מעט שהוא יגיד. בסדר? אבל נגיד, אפשר להגיד שזה הבנה חלקית. מה אתה אומר? נכון. זה החסד הכי גדול שיכול להיות. אתה יודע, יש למהר"ל הקדמה לספר דרך חיים. בהקדמה לספר דרך חיים הוא דן בשאלה מהו המוסר. והוא מביא שיש שלוש אפשרויות. בין אדם לחברו, בין אדם למקום, בין אדם לעצמו. והוא מביא שזה שלושת הדעות שיש בגמרא במסכת בבא קמא, שהאימן דבעלי מביא חסידה, מי שרוצה להיות חסיד, יקיים מילי דברכות, בין אדם למקום, מילי דנזיקין, בין אדם לחברו, ומילי דאבות בין אדם לעצמו, המידות. ואז הוא שואל שאלה. מדוע בשביל לדבר על בן אדם לחברו, הביאו חז"ל מילי דנזיקין ולא צדקה? אומר מהר"ל, משום שזה חסד יותר גדול לא להזיק לחברו מאשר לתת לו צדקה. כי כשאתה לא מזיק לו, אתה נותן לו מקום. זה החסד היותר גדול. הנה, הקדוש ברוך הוא נתן מקום, זה החסד היותר עליון. איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. איזה יצר יש לקדוש ברוך הוא? להיות הכל. הוא נותן מקום לזולתו. בסדר? עכשיו הגענו אל המבזק ולפרסומות, נחזור אחרי הפרסומות. שלום.